טוב, ערב טוב, שלום, אני רואה שחצי כבר הברחתי. אנחנו בשבוע שעבר פתחנו את העיון במסכת סדר הגיור מבחוץ. עיון בפרשיות בתורה ובניסיון לצעות על מושג הגר בתורה. היום אנחנו נכנסים לתוך המסכת עצמה בתיאור של סדר הגיור החזלי, שניתן את הדעת גם לשאלה של מה המקור, באיזה אופן חז"ל למדו את אותו סדר גיור. כן, הברייתא פותחת כך, ביבמות מ"ו עמוד א', תנו רבנן, גר שמל ולא טבל. ובליעזר אומר, הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל, רבי יהושע אומר, הרי זה גר, שכן מצינו באמהות שטבלו ולא מעלו. וחכמים אומרים, טבל ולא מעל, מעל ולא טבל, אין גר עד שימול ויתבול. כן, זו הברייתא, יש בה שלוש דעות. כבר מלשון הברייתא די ברור, אני חושב שזו הוכחה מוצקת ממשך הסוגיה, במ"ו עמוד ב', שלכאורה סדר הגיור הפשוט, לכולי אלמה, כולל גם טבילה וגם מילה, מחלוקת עירה ובידה בביצוע אחד מהם. אבל אנחנו לא שומעים אפילו בבית הזאת צליל שלכתחילה רק ימול או רק יטבול. זה לכאורה. אלא הדיון הוא איזה מהם, איזו פעולה היא הפעולה שבעקבותיה יש חצייה של הקו. וזה שסדר הגיור בצורה פשוטה כולל גם מילה וגם תפילה נראה מוסכם. מה שהבריתא כאן לא מזכירה, וכל מסכת סדר הגיור לא מזכירה את זה, חוץ ממקום אחד ברמז, במ"ו עמוד ב', זה שלסדר הגיור יש גם רכיב שלישי, שנעמוד על משמעותו בהמשך, וזה קורבן. קורבן. כן, מי שעיין בסוגיה בפריצות, הוא מגלה שיש קורבן, וכאן עולה נקודה פשוטה, שתבוא לידי ביטוי בכל מהלך היו מסכת סדר גיור, שהמסכת הזאת עוסקת בגיור כראשון הברייתא בהמשך במזיין עמוד א' בזמן הזה. כן, זאת מסכת שנועדה לתאר את סדר הגיור נוהג בזמן הזה, בזמן שאין בית מקדש אין קורבנות, ועל כן המסכת מתעלמת או לא מזכירה את קיום הקורבן, ועוד שבסוגיה בקריטות, שעוסקת בחוסרי כפרה, שעוסקת בהקשר של קורבנות, שם הסוגיה מספרת לנו על קיום הקורבן, וכאמור יש גם לעמוד על מצד אחד התפקוד של הקורבן בסדר הגיור, ומעבר השני כיצד היה ניתן לוותר עליו. זה לעומת תיאור של הרמב״ם, והפער הזה שנצביע עליו הוא אופייני להבדל בין סגנון הרמב״ם לבין ספרי הלכה אחרים. רמב״ם כשהוא פותח את הפרקים שעוסקים בסדר הגיור, זה פרקים י"ג וי"ד בהלכות איסורי ביאה, רמב״ם פותח כך, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקורבן, וכבר מההלכה הראשונה אנחנו יודעים על קיום הקורבן, וכן בהמשך הרמב״ם כשהוא מתאר את סדר הגיור לדורות, הוא כותב בהלכה ד' וכן לדורות שירצה הגוי להיכנס לברית, ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. זה מתואר כחלק אינטגרלי של סדר הגיור. בהמשך, בהלכה הרמב״ם אומר, בזמן הזה שאין שם קורבן, צריך מילה וטבילה וכשיבנה בית המקדש יביא קורבנו. שזה אופייני לרמב״ם שראה את עצמו ככותב הלכה לדורות, שראה את עצמו, מי שהיה פה שנה שעברה בסדרה שבוע למשנה תורה, יש פה כאלה. ראה את עצמו ככותב משנה, לא ככותב ספר הלכה עכשווי, ועל כן הרמב״ם האופק שלו היה הלכה אידיאלית, וכבר היטיב לתאר את זה סבי הרב סולובייצ'יק באיש ההלכה, שם הוא הדגים את זה באמצעות סגנון הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, כאשר הוא מתאר את ליל הסדר בפרק ח', הרמב״ם מתאר את ליל הסדר הכולל קורבן, ומפעם לפעם הוא מאיר בזמן הזה כמו איזה הערת אגב, בדיוק כמו הסגנון כאן. כן, ואילו כאן, ביבמות, פה בדף מ"ו, האופק שמסך את סדר הגיור הוא בזמן הזה, והקורבן נרמז קצת במדבר עמוד ב', למעט זה הוא לא נזכר כלל במסכת. זאת אומרת, מי שהיה לומד רק את הדפים האלה לא היה יודע, חוץ מהרמז הקטן, שיש קורבן. עכשיו, יש לו לפנינו, אם כך, לכאורה מתכונת יסודית שדורשת מילה או תבילה. הקורבן, כאמור, לא קיים בעולמם של מסכת סדר הגיור. ובעוד שחכמים מתעקשים שיש תורך בשניהם, יש כאן בברייתא מחלוקת תנאים שנראית על פניו, כשמעיינים בברייתא, כמחלוקת קוטבית. רבי אליעזר אומר שגר שמל ולא טבל הרי זה גר, ורבי יהושע אומר ההפך, שגר שטבל ולא מל הרי זה גר. מה כל אחד מהם חושב על המקרה הפוך לא מפורש, אבל על פניו, כשאתם קוראים את הטקסט, מה נראה לכם? תסביר לי את התנועה הזאת. לכאורה, כן? לכאורה. עכשיו, כשמעיינים גם במקור של כל אחד מהם, מנין להם שמתגיירים באמצעות מילה? מנין להם שמתגיירים באמצעות תבילה? אז שניהם מביאים נימוק שמנוסח במטבע לשון דומה. היא יוצרת רושם של תבנית דומה. רבי אליעזר מנמק שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו, ורבי יהושע מנומק בלשון שכן מצינו באימהות שטבלו ולא מלו. וכאן אנחנו רואים שהמקור לסדר הגיור הוא התקדים ההיסטורי, או ליתר דיוק, אנחנו מציעים לגר שהוא ייכנס לברית כדרך שישראל נכנסו לברית. הגר מחכה את אופן הכניסה לברית של ישראל. כן, בבקשה.
איפה אני חושב אם אנחנו תפקו?
שאלה מצוינת. גם שאלה מצוינת. אתם שואלים שאלות מצוינות, אז לאט לאט נלמד מכלל השאלות האלה. בכל מקרה זה ברור שהברייתא מנוסחת כך שהיא סוברת שאכן היו אמהות שטבלו והיו אבות שטבלו, כן? גם בלי שנדע מי הם האמהות האלה ומניין לנו שהם טבלו, הברייתא טוענת, היא מבססת את ההלכתה על כך שהיו אמהות כאלה, וזה גם מנוסח עוד בלשון אחי, זאת אומרת, זה יוצא רושם שזה טיעונים דומים. שניהם נשענים על ההנחה, וזאת ההנחה הדומיננטית, לא רק כאן, אלא גם בקריטות, ועוד נשוב לזה. ההנחה הדומיננטית היא שהכניסה לברית של ישראל לובטה בפעולות של, הייתי אומר, כריתת ברית מסוימת, או פעולות שהכניסו לברית, שזה או מילה או תבילה, והגר כאשר רוצה להסתפח על הדת ישראל, כמו שאבותינו ואמותינו הם נכנסו לברית עם ריבון העולמים, כך גם הגר צריך להיכנס. וכאן רבי אליעזר נתפס לדוגמה של מילה, ואילו רבי יהושע לדוגמה של תבילה, זה לעבוד וזה לאמהות. ככה זה מנוסח. כמו המקור לסדר הגיור, עברה את הכאן, הוא התקדים ההיסטורי שדרך הכניסה לברית של ישראל עצמם. ככה דברים מתוארים ומנוסחים בברייתא. כן, בבקשה.
מה היה הסטטוס של ישראל לפני שנכנסו לברית? הם ממילא כבר היו משהו.
כן.
בכל זאת אנחנו אומרים שגר צריך לעשות אותם פעולות שהוא גואל לפני.
כן, אז מיד אני אענה, אבל אתה רוצה לשאול שאלה שקרובה לזה?
לא.
משהו אחר? טוב, אתה בעצם לוקח אותנו לשאלה מאוד יסודית שמתעוררת כאן, מי זה אבותינו והאמהות האלה? מי הם? כי התשובה לשאלה הזאת היא תעזור לנו לשים את הקו לשאלה שלך, אז מי היה לפני האבות והאמהות האלה? כן? אז רשי על אתר, מה אומר רשי? אני קורא? באבותינו שמלו בימי משה, שיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נוח לקבל התורה ולקבל את פני השכינה. אז רשי לוקח אותנו לאיזה תקופה, מי הם אבותינו? יציאת מצרים. בזמן יציאת מצרים, ישראל נכנסו לברית, והאימהות מי הם לדעת רשי? נשותיהן שטבלו, כי זה מפרש לכמן, ואם לא טבלו במה נכנסו תחת גנפי השכינה, אז האימהות האלה הם הנשים שיצאו ממצרים, אותם נשים צדקניות, אלו הם האבות והאימהות, ואז אם נרצה לבחון את השאלה של ברוך, אז השאלה היא מה היה מעמדם ההלכתי של האבות וכל דמויות בספר בראשית, מאברהם אבינו ואילך, וישראל למצרים.
כמובן.
לפי מדרשים מסוימים, כן.
מלו, זה אנחנו יודעים.
מלו, כן. אם זה חל, אני יכול רק לומר שאם הנושא מאוד מעניין אותך, יש המון ספרות בנושא הזה. הנושא הזה היה חביב במיוחד על בעל המשנה למלך, יהודה רוזניס, שבדרשותיו על התורה, חיבור שנקרא פרשת דרכים, שם הוא הפליא בפלפולים שכולם בנויים על ההנחה הזאת, על השאלה הזאת, האם מעמדם של האבות הוא כבני נוח, כבר היה מעמד של ישראל, זה ויכוחים במדרשים בין יוסף לאחיו, בלי סוף של חומר, כולל חלק נכנס למשנה למלך בחות מלכים. אם הנושא מאוד מעניין אותך, אז אתה מוזמן לבדוק. אבל תוך כדי זה הבלעתם שאלה מסותרה וביקורת גלויה. האומנם כך משני היבטים, החיוכים שלכם הסגירו קצת את העניין. כשאומרים אבותינו, למי בדרך כלל מתכוונים? מה הספיל הראשון שנכנס לכם לאוזניים? אברהם, יצחק ויעקב. אומרים אמהות? שרה רחל ולאה. זה לא רק הצליל. יש מישהו שחולק על הצלילים שרבקה שומעת? יפה, כלומר, זה לא רק הצליל. נשים רגע בצד האמהות, כן? זה לא רק הצליל, זה הרבה מעבר. כשאני בא ואני שואל את עצמי על כריתת הברית, אז פה ברוס בא ואומר, עכשיו קראנו בתורה פרשת לך לך, אנחנו רואים את ברית המילה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם, ומה יותר מתבקש מלהניח, מלחשוב, שאם אנחנו מחפשים דרך לגוי שיוכל להתגייר ולהצטרף לדת ישראל, שברית המילה שלו חוזרת לברית המילה הראשונה, לברית המילה של אברהם. למה לחפש ברית מילה שהייתה במצרים או בסיני?
נתייחס
בהמשך לוויכוחים בין הראשונים. מי הם המצרים האלה? כלומר, ושמה להניח את הדבר הזה, כן.
אתה מגיע שאם מסתכלים על מצרים, או זו שהוציאה מצרים, הם חייבים לברית מילה.
וחייבים לברית מילה. לא, במצרים עצמו לא מעלו, אלא בזמן יציאת מצרים. לדעת רש"י, זה המילה, זה המילה כאן. אבל לכאורה, מה יותר פשוט, כן, מה יותר מתבקש מאשר לחזור, אם רוצים להגיד שכם עצינו באבותינו, לחזור לאברהם, שהוא הנימול הראשון, הוא אבי האומה. אנחנו נדבר במהלך הלימוד גם על הדברים הפשוטים של הקשר המיוחד בין אברהם לבין הגרים. קראנו, אני אעריך בזה באחד מהשיעורים, אני רק אזכיר את זה. קראנו השבת את התיאור של אברהם כאב המון גויים, שהתפרש על ידי חז"ל כאב המון גויים, נכון? כלומר, כאביהם של האב לכל העולם כולו, ועל כך, כמובן דבר מאוד תמוע, מה אברהם הוא אבא של הסינים, של האמריקאים, של היפנים. אלא מוסיף הרמב״ם בהלכות ביקורים, כשהוא מביא את זה להלכה במסגרת דיון על מקרא ביקורים, הרמב״ם מוסיף תוספת פשוטה, שאברהם הוא אב כל העולם כולו שנכנסים תחת כנפי השכינה. כלומר, אברהם הוא אביהם של המתגיירים. ועוד נעמיק בזה. אז מה יותר פשוט מלהניח שכשם שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, כשם שכל יהודי הוא בגיל 8 ימים נכנס לבריתו של אברהם אבינו, אז אנחנו גם את הגר מכניסים בבריתו של אברהם אבינו, ולניח שאבותינו זה אברהם. כן, זה יכולה דברים פשוטים, ואם נשאל את עצמנו, מי שקצת הספיק לעיין ולהכין וללמוד מה המקור דברי רש"י, עוד לפני שפותחים את השאלה, אם זה היה בדיוק מצרים, סיני, במקום אחר, אז המקור של רש"י הוא ברור מהיכן. זה מאיפה? איפה?
המשך הסוגיה.
המשך הסוגיה כאן? יש ציטוט של פסוקים מהר סיני, אבל יש לכאורה המקור הפשוט של רש"י הוא בגמרא בכריתות, שבעיקר זה במדרשי ההלכה. אני לא יודע אם רש"י לקח במדרשי ההלכה או מהגמרא בכריתות, אבל בסוגיה בכריתות בדף ט עמוד א' יש ברייתא גלויה. אני מקריא: רבי אומר ככם כאבותיכם, לצאת עמוד א', מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם. כן, ובהמשך הגמרא אומרת כך, אמר מר, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא? בשלמה מילה דכתיב כימולים היו כל העם היוצאים. הנה עמי מהכה ויבור עלייך ואיך מתבססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. הרתעה דמים דכתיב וישלח את נערי בני ישראל אל הטבילה מנהלן וכו' וכו'. כן, אבל זה הגמרא בקריצות באופן ברור בחרה באבותינו כיוצאי מצרים. ואם כך זה לא פותר את השאלה, זה רק מעביר אותה מרש"י לגמרא, כן? אבל בכל זאת, לפני שנשאל בכל זאת על הגמרא, אני רק אעיר שמודעות לשאלה הזאת מצאתי בדברי הריש"א. תודה על החבילה. משום מה, לא הצלחתי להדפיס היום ברשת אצלנו. הריש"א בחידושיו כאן ליבמות, מאיר, שואל, פירש רש"י ז"ל, בנשיהם של יוצאי מצרים, ויש מקשים דעקיים עליהם שהם קוראים אמהות, אלא לדלת, כדי את המסכת ברכות. ותרצו די בתפילה, לומר, מרים אמנו, כמו אסור להגיד בתפילה, מרים אמנו, יוכבד אמנו. אבל ברור שהריטב"א היה רגיש לצליל, לצליל הזה, ויותר מזה, אני, לשמחתי, מצאתי שכמשיח לפי תומו עולה מציורו של סבי, הרב סולובייצ'יק, וכל עוד היא דופק, שיש שם חטיבה שלמה על גירות. הגיור, היא תעסיק אותנו, שיש שם כמשיח לפי תומו, הוא שחור על גבי לבן, אומר את זה. אני מקריא, כן, לכן, זה עמוד 44 במהדורה הזאת. לכן פסקה הלכה, כותב הרב, כי גר שמל ולא טבל, אחרי שהוא מנתח מה המילה מסמלת, מה הטבילה מסמלת. זה המשך הדרך. בשלב הזה בואו נתמקד במקורות עצמם. כן, כותב הרב כך, אינו גר עד שימול ויסבול, והוא מסביר. מילה שניתנה לאברהם העברי, אב הגורל היהודי, ושנתקיימה במצרים, עובר לעשיית הפסח וכו'. אבל במשפט הזה שהוא הכניס, שמילה שניתנה לאברהם העברי, זה לא אומר שזה בהכרח כי הוא היה רגיש לציל הזה בגמרא, אבל הוא היה רגיש מבחינה קונספטואלית. הוא היה רגיש שזה פשוט שהמקור של מילה לסדר הגיור, פשוט לקחת את המודל הזה מאברהם אבינו. כן, בידיים, כן, בבקשה. משפחת אפשטיין, כן. לא, שושן, כן.
עכשיו, שאולי, יש שני סבים, או שני רבשם, אוקיי, שני רבשים, רבשים, רבשם, האבות והאימהות, הם הגיעו בעצם, ואילו שדורי שמיים, קיבלו אום אחו שמיים, התורה. אז הוא, זה יכול להיות ש... משהו של אברהם אבינו, אבל באמת הוא, למרות כל מה שכתוב שאברהם אבינו קיים את התורה, אבל זה לא, אנחנו רוצים להגיד את זה, אבל זה לא פשוט, אז יכול להיות שזה ההבדל בין שני, שזה מה שנמצא מעבר, או ב...
It's God calling. Don't agree.
I don't know.
אבל
אני
יכול להיות שזה
מה
שזה
מה שמביא את
שני
הדברים. אתה רוצה לחלוק
על אשתך?
אולי?
לא כאן. אתה אומר שבאמת שאולי שיש רשות לפרש את הברית ככה? מדבר על אברהם ועל אבות, כמו אבות אמהות, שזה נראה לי קשה. וזה לא מה שהריטב"א שואל, לא לדעת. השאלה הריטב"א זה על ניצוח הברייתא, איך אפשר לדבר ככה. והוא מקרב. אבל כנראה, אבות אמהות, זה אי אפשר להיות, זה מתקלקל לשאלות לנדמיות את זה שם, למה לעבוד. אם מדברים, אם כמו זה אומר שמקור הגיור זה לעבוד, זה לא לעבוד, זה אברהם ושרה.
אתה אומר שלשון הרבים לבדם הוראה שאין הכוונה לאברהם. כן, בבקשה.
יש לו עוד דבר, הגר הוא לא רק מתגייר להיות איש יהודי, הוא מסתפח אל העם. העם נוצר ביציאת מצרים, היום הזה נהיית לעם. ואברהם היה בן אדם אישי פרטי, הוא גם ייסד את העם לאט לאט. אבל ההצטרפות, וכמו שאנחנו אומרים מהצד, כשאתה בא לדחות אותו, אתה אומר לו להיות חלק מהעם היהודי זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, הגישה היא מאוד גישה לאומית והרבה פחות ברמה האישית.
יפה, כן.
בעצם אני חושב שההוכחה למה שהוא אומר, זה פעם...
קוראים לו זאב.
מה זה?
קוראים לו זאב.
סליחה, אני לא יודע.
לא, אנחנו צריכים להכיר את זה, לא, רק לאט.
זה צריך איזשהו... זה משהו. זה מה שהרב אומר בספר שלו, שכאילו המילה של המצרה זה קיום של המילה של אברהם. זה הקיום, זה המילה של העם.
מה שקורה? סייע, כן, אז בואו... קודם כל משה אומר בצדק שמבחינה סגנונית יש צליל של אבות ואימהות, אבל אבות ואימהות לבד זה לא אברהם ושרי, ושרה, כן. אתם גם מדברים על, על כך שיש יש רציפות מסוימת בין המילה של מצרים לבין אברהם, בשורש זה נמצא, אבל שיש עניין דווקא להתאפס ליציאת מצרים או לסיני. מצד אחד בגלל שזה אז יש כבר אומה, ולא רק אבי אומה, וגם אולי בגלל הקישור לסיני. זה בחלקו קשור למבוכה שיש לרמב"ן, והיא אולי לא מצרים, אלא סיני. וסיני יש בה קבלת תורה. והגיור הוא לא הצטרפות לבריתו של אברהם, כמו שהוא הצטרפות לתורת משה. כן, ואולי רק נראה במה שבקצרה, באמת, את ה... רמב״ם סביב זה ואת הרמב״ן, הסוגיה בפריטות הרי אומרת שמילה דכתיב כימולים היו כל העם היוצאים. רש"י אצלנו על מה דיבר? בימי משה כשיצאו ממצרים. הרמב״ם בברכות יסורי ביאה אומר כך, מילה הייתה במצרים כשנאמר בכל הרי לא יאכל בו. מה לא תם משה רבינו? שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי. ועל זה נאמר, או בריתך עם צורו. הרמב"ן לעומת זאת לא כל כך... לקחתי לך, אז אני אקח לשם. לקחת את זה חזרה?
כן.
אתה יודע, זה שלך. כן, אז תראו את הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכן מצינו באבותינו שמלו ולא תבלו, כתב רש"י ז"ל, שמלו בימי משה כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נוח לקבל תורה ולהיכנס תחת כנפי השכינה. מנהלן, מנהלן דיקה מילה כשבאו להיכנס תחת כנפי השכינה. כלומר, איך מילת מצרים היא המילה של סיני? כלומר, הרמב"ן ברור שאני מחפש הליך שקורה בסיני. עכשיו, כמו שמשה העיר קודם בצדק, בהמשך הסוגיה, הקורבן מגיע מסיני, משמות חב ד' ואת אתה, בסדר? אני אעשה להראות לכם שיש כאן קו אחר.
רגע, מה עם קורבן
פסח? יפה, זה הקו האחר, בסדר? את צודקת. אבל הסוגיה בקריטות, וגם הסוגיה כאן, ברור לה... טוב, הסוגיה כאן אין הקורבן. אבל הסוגיה בקריטות, ברור שהקורבן מגיע משמות חב ד' שזה מעמד הר סיני, והטבילה, נראה את ההמשך של הסוגיה, אבל למי שכבר ראה את זה, הטבילה גם מקשרים אותה לקורבן למעמד הר סיני. אז זו המילה, הרמב"ן אומר, בוא נקשר למעמד הר סיני, גם מבחינה קונספטואלית, זה מובן הכמיהה שלו. כן? אבל לכן הוא שואל, מנהלן, דיק המילה, כשבאו להיכנס תחת כנפי השכינה. בפרק 4 מחוסרי כפרה, אמרינן, בשלמה המילה דכתיב כימולים היו כל העם היוצאים, הנה ממהכה ויבור עלייך ואיך מבוססת בדמייך, אלא זה מהכה לא משמע מילה בשעת מתן תורה. מה, בעצם השאלה היא על הגמרא. אני חוזר, זה שזה יש גמרא לא פותר את הבעיות, זה רק מעביר את השאלה מרש"י לגמרא. ואפשר שבשעה שאמר להם משה, כל הרי לא יאכל בו מלו עצמן, או הטיפו דם ברית מן המולים, ועל מנת להיכנס במצווה זו מעטה תחת כנפי השכינה, ולקבל עליהם כל מה שיצווה מלו עצמן. מילים אחרות, הרמב"ן מקשר את המילה של מצרים, שהיא לקראת מתן תורה, ואפשר לאחד את ההליכים. אפשר לאחד אותם. בתניה במחילתא היה רבי מתי בן חרש אומר, הרי הוא אומר ויבור עלייך ואיך, והנה אתה איתך את דודים, הגיע שבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו, ולא היה להם מצוות שהתעסקו בהם, כלומר זה ניתן כבר בתורת מצווה, כדי שיגאלו, שנאמר שעדיין נכון הוא שערך שמח ואת עירום ועריה עריה מכל המצוות, נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, מצוות פסח ומצוות מילה שהתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר ויבור עלייך ואיך מתבססת בדמייך וכו'. פירוש, אלו שני דמים, הפסח ודם מילה. והוא קרא אחרינה, דמייטי בקריטות ודכתיב כימולים היו, משמע לה כשיצאו מעלו ודכתיב כל העם היוצא. הרב אבי משה זל, שזה הרמב״ם, כן, כתב מילה הייתה במצרים, שנאמר כל הרי לא יאכל בו, מל אותם משה רבינו וכו'. על רקע זה הוא מעמיד שאלה שאני ברשותכם אתכם, מה עם שבט לוי שכבר נימולו, זאת שאלה שנדון בה בהמשך. לא היום, אחד מהשיעורים הבאים. בכל אופן, אפשר להבין את ההליכה למצרים, אבל אפשר גם, הייתי אומר, מוסיף ואומר, אם נשאל את עצמנו, סיכומם של דברים. מאיפה המילה מגיעה לגיור? אני חושב שזה ברור מאיפה זה מגיע. זה מתחיל באברהם, זה ממשיך במילה של כל בני ישראל, זה ממשיך במילה ביציאת מצרים, זה... כל אחד מבין שיות יהודי זה להיכולל מילה, להיכנס ליהדות, זה מילה. מה שהרבה פחות ברור, זה התפילה. כן. אז אני לא קראתי את הקטע הזה, אז לכן זה בהתייחסות לשבט לוי, אז ברשותך נעזוב את זה, רבי מאוד, בסדר? פשוט זה ייקח אותנו, זה ייקח אותנו מהדין.
האם מישהו, בזה שהוא עשה משהו,
זה נכון, אבל זה היה במסגרת קרובה פסח, שהוא היה לקראת את זה, זה נראה לי סביר לקשר ביניהם.
נכון, נכון, האמת שמה שאנחנו אומרים קודם, לא, אבל מה שאנחנו אומרים קודם, אנחנו חושבים על אברהם כעם הלווים, אנחנו חושבים שזה דומה לישמעאל, אף אחד לא חושב שהוא יהודי. אז אם מישהו
רוצה לדבר... טוב, את עולה פה על כל הפרובלמטיקה העצומה של ישמעאל.
כן, אבל בעצם אנחנו חושבים
שאברהם
הוא
האב
של
היהודים,
ומשם אנחנו לומדים, אז איך
אתה
שונה
ממה שיש לישמעאל? ישמעאל משולח, ישמעאל הוא בנו של אברהם שמשולח למדבר. כי ביצחק יקרא לך זרה. ועדיין, היות ושאלת את זה, אז צריך גם להזכיר
שישמעאל...
המילה גם ניתנה לעבדים של אברהם, כן? כל אנשי ביתו.
לא, אבל זה
עוד סיבה להגיד שחייב להיות להגיע לא מהרם, אבל מהסלאטון, מהסלאטון. בגלל ישמעאל, זה לא נראה לי, קושיה. אני לא מרגיש. אני כן מרגיש שהמעמד של ישמעאל הוא בעיה. רק תקשיבי לשם שלו.
מה?
רק תקשיבי לשם שלו. ישמעאל, כי שמע אלינו כל הנער. הקדוש ברוך הוא, יש משהו שהוא מוצא בישמעאל. אני אוסיף שישמעאל קוראים בשם השם, סך הכל. סוגיה מסובכת גם ביום הזה. בכל אופן, בואו נחזור אלינו. המילה היא, התחושה, אני חושב, שמי שפוגש לראשונה את המושג הזה, חושב על זה, ברור שהמילה היא יסודית בהליך הגיור, וגם ברור מאיפה היא מגיעה. וכשעוברים לרגע מרבי אליעזר, רבי יהושע, שמדבר השקיע מצינו באמהות, אז כבר נשאלה פה השאלה היסודית והמובהקת על ידי חלק מכם, בכל מיני יצירות, הבעות פנים, מילים וכו', שלכאורה גם מרגישים מצד אחד שהתקדים ההיסטורי לא ברור, שמישהו יפתח תנ"ך וימצא לי מקום שברור ממנו שאמהות עבלו. אני יכול להגיד שמי שלמד את הסוגיה יודע שגם הגמרא לא הצליחה. זה מדרש, זה מרגישים שזה... ושנית... גם זה דורש ביור מאוד עמוק על היסודיות שלו בגיור. כי התפילה ביסודו של דבר היא לכאורה באופן ראשוני שייכת לאיזה תחום? זה טומאה וטהרה. כאן לכאורה, אני אדבר על זה ברחבה, בשיעור הבא אחד שאחריו, לכאורה לא מדובר על מושג של טומאה וטהרה, אלא מושג של שינוי מעמד, מגוי ליהודי. כן, ומה המקור, ומה עומד מאחורי ההצהרה הזאת, כל כך בטוחה וברורה, שכן, מצינו באימהות. כן, ובואו נקרא את המהלך של הסוגיה, ואולי נקשיב לקולות שלה ונעמוד על זה. הסוגיה שואלת כך. הסוגיה לא מערערת, או לא מסיבה תשומת הלב, לכאורה לחוסר הפרופורציה בין החלקים שמוצגים באופן דומה ושווה.
כן, מצינו בערות,
כן, מצינו, כאילו הסוגיה זו נקודת מוצא, אם הברייתא כך להתנסחת, כן, הם שווים. היו אבות והיו אמהות, ועכשיו השאלה הפשוטה היא, בוא נלמד מכולם, כן, כלומר, כלומר, הסוגיה בניגוד לצלילים שהיו פה בחדר, שאמרו, מצינו באבות, סימן קריאה, שכן מצינו באמהות, סימן שאלה, מה באמת מצינו? איפה מצינו? זה תעזרו לנו. הסוגיה היא פשוט זורמת עם זה, ולכן, מהי הסוגיה הראשונה של הגמרא, שאלת הגמרא, ורבי יהושע, נני נלך מאבות? זו השאלה מאוד חזקה, תור ה... הסכמה שעשה פה בחדר. ורב לזר, נמין אלך מאמאות, כן, כבר, בין אם יש לנו סימן שאלה או סימן קריאה לאמאות, אבל אם הטענה שיש, אז למה כל אחד נתפס לתקדים אחד ולא השני? ועל זה אומרת הגמרא, וחיתם מהם דנים אפשר מי שאי אפשר, ומי זה פה אפשר מי זה אי אפשר? כן, האימהות אולי הן טובלות כי הן לא יכולות למול. ולכן גברים לא יוכלו ללמוד מאימהות כשהם יצטרכו דווקא מילה. והתניא רב לזר אומר, מניין לפסח דורות שאין בא אלא מן החולין, נאמר פסח במצרים ונאמר פסח בדורות. מה הפסח אמור במצרים אין בא אלא מן החולין? יש סיבה טובה למה הוא ברק מן החולין, כי לא היה מושג של קודשים, כן? סיבה פשוטה. הפסח אמור לדורות אין בא אלא מן החולין. אמר לרבי עקיבא, ויש פה תסבוכת אדירה, מה בדיוק גורסים פה, ולא ניכנס לזה, זאת אומרת, מי בדיוק אומר את זה? אמר לרבי עקיבא, וכי דנים, אפשר מי שאי אפשר? אמר לי, אף על פי שאי אפשר, ראיה גדולה היא ונלמד ממנה. אז הנה, אפשר ללמוד, אפשר מי שאי אפשר, ובמילים פשוטות, האבות, אנחנו יכולים ללמוד גם זכרים, גם גברים, יכולים ללמוד מהאימהות. אלא, אולי לפני האלה, כאן אני נוטה לחשוב שבדברי הסוגיה כאן, שהם נאמרים בתוך שקלא וטריא, היא חשפה אולי את הקלף המרכזי של שיטת רבי יהושע, כפי שהיא מוצגת כאן. הקלף הזה הוא קלף פשוט. מצד אחד, מבחינת המקור בפסוקים, או בתבנית של גיור, אם נקרא לזה, שכן מצינו, אני חושב שהרבה יותר פשוט, נניח שהתבנית היסודית של גיור היא מילה, ולא תבילה. מבחינת המקור בתורה, ואתה שואל עצמך, אם אני רואה בריתות שנחרטים בין יהודים לקדוש ברוך הוא, הרבה יותר פשוט המילה. תבילה לא מוצאים בתנ"ך ברית של תבילה. והסוגיה זועקת את זה, כי הסוגיה בהמשך היא לא מוצאת פסוק כמעט, כן? זה נראה פשוט. מצד שני, יש סימן שאלה גדול שמרחף מעל ההיגד הזה, והסוגיה פה, כשהיא אומרת אפשר מי שאי אפשר, היא זועקת את זעקת הנשים. ומה היא בעצם זועקת? איך מגלים נשים? או את השאלה הזאת, לפי המתודולוגיה שעשינו קודם, היה נכון לשאול גם על הברית מילה. מה זה המושג הזה שיש ברית מילה רק לזכרים? טוב, שאלה, אני לא אפתור אותה כאן. אני אומר, מי שלמד בארץ גם בזמני, יש פה כאלה. היה פעם בחור בישיבה שדרש על זה בשבת ועירה, והוא חטף על הראש אחרי זה מהאבא שלי. זה נדיר, אבל בסעודה שלישית הוא קם והוא תקף אותו מאוד קשה. הבחור הזה היום רב, הוא גר אפילו ברמת בית שמש. הוא יכול לספר למינים שלו, שהרב ליכטינשטיין התייחס אליו פה בפומבי, הוא לא חייב להגיד מה הוא אמר. אבל זאת שאלה שאין זה מתפקידי כרגע לפתור אותה. בסדר? שאלה נכבדה וחשובה, למה... עוד ברית קודש עם המסחרים. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, אישה או בת שנולדת למשפחה יהודיה, היא יהודיה מכוח, היא ולדה למשפחה יהודיה, אבל אישה, גויה שרוצה להתגייר, אם אנחנו דורשים מעשה של מילה, הרי שלא פתוחה בפניה שום הליך של גיור, ואי אפשר. זאת הזעקה שהיחידה הזאת זועקת, ולכן לא נופתע כשנגלה בהמשך הסוגיה, שבעצם מאיפה מגיעה הטבילה? פשוט מההנחה הפשוטה שחייב להיות מעשה שמתאים גם לנשים וגם לגברים. וזה המשך הסוגיה. כלומר, יותר נראה בסוגיה שהכן מצין הוא לא מגיע כי פתחתי תנ"ך ואני מראה לך את הפסוק, אלא שכן מצין הוא מגיע כי חייב להיות מעשה שמתאים גם לנשים. חייב להיות שנשים יכולות להתגייר. למה תבילה? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. בוא נקרא את הגמרא.
זה לא הסוגיה. הגמרא לא אומרת שאישה לא יכולה להתגייר כי עם התבילה. הגמרא רק אומרת שאדם, איש צריך גם מילה, למרות שאישה לא צריכה.
לא, זה לא מה שהסוגיה אומרת. רבי ישוע אומר שאיש שטבל זה מספיק. לא שסוגיה אומרת. למה? כי האמהות שטבלו זה הספיק.
לא,
אבל הקשה רב אליעזר,
לא
הקשה. הקשה
לא, למה אישה יכולה להתגייר. הקשה היא על למה איש לא...
רבי אליעזר רק למד מאבות. למה שרב אליעזר לא ילמד גם רק מאמהות? וכי תימא אפשר מי שאי אפשר, דנים אפשר מי שאי אפשר. כלומר, גם זכרים יכולים ללמוד מהאמהות.
אבל השאלה, אישה גם צריכה מילה, זה מה, זה לא...
זה לא עולה על הדעת שאישה תצטרך מילה.
אבל זה בסוגיה, אנחנו מדברים על זה, זה בסוגיה.
לא, לא מבין את השאלה.
עכשיו אתה דיברת כמה דקות על השאלה, אבל אישה, היא לא יכולה להתגייר כי...
אישה לא יכולה למול, לכן סדר הגיור שלה הוא ודאי רק טבילה. מה שרבי יהושע אומר לפי הסוגיה זה דבר פשוט. אם אישה יכולה להתגייר על ידי טבילה, אז גם גבר יכול על ידי טבילה. זה מה שהוא אומר. זה דבר מאוד פשוט. אם זה מספיק, מילים אחרות, אם המילה היא מהותית, באנגלית, essential, כן? לגיור, והוא חלק מהליך הגיור, ואי אפשר להתגייר בלעדיו, אז נשים לא יכולות להתגייר. ואם נשים יכולות להתגייר על ידי טבילה לבד, אז גם, גם גברים. כן? מה חכמים? אנחנו צריך לנסח ניסוח שהגיוני. מה חכמים יאמרו לנו, שאמורים אינו גר עד שימול ויתבול, שלזכרים צריך גם מילה וגם תפילה, ולנקבות מספיק תפילה. אבל תבין שצריך למצוא נוסחה למדנית, שתיתן איזה היגיון משפטי, כלומר שנבין מה נפשך, או שזה חלק או שזה לא חלק. אז אנחנו נעסוק בזה, שיטת חכמים דורשת, בוא נאמר, הרבה אתגר, היא מאתגרת, ומה זה הצירוף הזה? ונראה שהתאמצו בזה מאוד למדנים, בעיקר סבי הרב שלו כתב את זה המון, הוא גם נורא הסתבך, אבל הוא נורא נורא התאמץ כדי לנסות להסביר את הצירוף המוזר הזה. אבל מבחינת תבנית הטענה היסודית של רבי יהושע, זו תבנית הטיעון בתוך הסוגיה. כן.
בסיפור הקלאסי של גאות בתנ"ך, אין זכר למילה.
יש זכר למילה במקום אחד, כן?
לא, רות.
כן, אבל תרשה לי להוסיף, הייתי צריך להגיד את זה קודם,
איזשהו פסוק,
אם היינו רוצים איזשהו פסוק,
קבלת ירושלים,
איזשהו פסוק שלכאורה, גם ממנו עולה בבירור המילה בלי הטבילה, אז אני מקריא פסוק שעסקנו בו שבוע שעבר, ועכשיו הוא בהקשר הנכון, בשמות י"ב, בפרשה של קורבן פסח, וכי יגור איתך גר, ואז לפסח לאדוני, תימו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ. כלומר, אתה רוצה להיות כאזרח הארץ? תמור, זה דברים פשוטים, כלומר, המילה נמצאת בספר בראשית, המילה נמצאת באברהם, המילה נמצאת פה, בפסוק הזה, זה פסוק שמדבר על מילה, זה הדבר הפשוט, אני לא נתתי לכם עדיין לראות, אבל נראה את הדברים בפנים בשבוע הבא, במקורות ארץ ישראל אין זכר לשיטה של רבי יהושע. אני אראה לכם, פעם אחרי פעם, כשיש מקבילה בין מקור בבבלי לבין מקור בספרות ארץ ישראל, השיטה של אפשר להתגייר ידי טבילה לבד נמצאת בבבלי, במקור ארץ ישראל שיטה לא קיימת, יש נוסח אחר בברייתא, יש תמיד משהו אחר. כן? אנחנו נעסוק בזה. מבחינה פשוטה, גם כשמנתחים את המקור, גם כל פסוקים, פשוט שפותחים אותם, הרבה יותר פשוט להניח שהמילה הוא הדבר הפשוט שמגייר, ואילו כאן בבבלי, מיד רק אסיים את המשפט, אנחנו מגלים היפוך מוחלט של הדבר הזה, וזה המשפט הבא בבבלי, אלא בטבל ולא מעל, כולי עם עלה פליגי דמהני, והגמרא אומרת שרבי אליעזר יקבל את עמדת רבי יהושע, או בלשון הסוגיה, שהמתודה של שכן מסינו התקבלה, מסינו גם באבות וגם באמהות, ואנחנו גם הגענו למסקנה שאפשר, דנים אפשר, מי שאי אפשר, הגענו למסקנה שרבי יהושע דעתו מוסכמת על הכל. כי פליגי במעל ולא טבל, רבי אליעזר יאליף מאבות, ורבי יהושע באבות נמי תבילה אבא. מנעלי אילי מעמיד הכתיב, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וחיפשו סמלותם. וחיפשו, וקידשתם הוא מתואר פה כחיפשו סמלותם, סליחה, מתואר כתבילה. ומה במקום שאין טעון קיבוס, טעון תבילה, מקום שטעון קיבוס, אינו דין שטעון תבילה, כבר עם הבגדים צריכים תבילה, כזו חומר, האדם עצמו, בדיום הנקיות באלמה, שם ככה אמבטיה טובה עם קצת סבון ושמפו לפני מעמד הר סיני, כן? מי אומר לך שזה בכלל, או הקיבוס כאן, שיהיה ריח טוב מהבגדים? כן, אלא מאחר, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, וגמירי, דאין הזעה, בלא תבילה. ומבחינת הסוגיה, בואו ניתן את הדעת, שפה ממשיך להתקיים, שאין מקור ברור לתבילה, אבל בסוגיה הזאת, זה עולה בבירור, שמבחינת הסוגיה, אנחנו נראה את זה מהלך כל לימוד היחידה הזאת, סוגיות הבבלי, רואות בעיקר הליך הגירות, ונראה את זה בניתוחים למדניים, גם של חכמים, שאינו גר עד שימול ויתבול, שמה עיקר הגירות, מהו המקיה בפטיש, מה מעביר אותו ממעמד של גוי, ממעמד של ישראל? התבילה. התבילה. כן, אני עוד בעל חוב שלכם לגבי מקורות ארץ ישראל, שאני כבר אומר לכם שאין שם דעה שאפשר לתבול לבד, ואולי, כמובן אתם צריכים עוד לבדוק אותי, כי אתם עוד לא פגשתם את הכל, אפשר לראות פה איזשהו, הייתי אומר, מעתק מסוים, שבחלקו צריך לעמוד עליו, גם כשאני נשאל יותר איך התבילה פועלת. אבל שאני חושב דבר פשוט יותר, שהמילה הוא מעשה הגיור, אנחנו רואים איך הסוגיות בבב נראות, בעיקר הגיור, את התבילה, שאני גם נוטה לחשוב שהרקע לזה הוא מה שנותח פה קודם. המילה מגיעה מהתנך, מאברהם, ממצרים, הימול או כל זכר, ואז יקרב לעשותו, זה ממש לא קשה למצוא את המילה ולהבין למה מתגרים עם מילה. החיסרון או הקושי המרכזי של המילה היא שהיא לא מתאימה לנשים, ובנות ישראל מסתדרות בלי ברית מילה, הרי שאם המילה היא המגייר, אי אפשר שנשים שלא יוכלו להתגייר, וכאן מבחינה למדנית, או מכוח הסברה, כלומר, שאומרים שכן מצינו באימהות, זה לא שיודעים לפתוח את הפסוקים ולהגיד, הנה אימא שטובלת, אלא ברור שהאימהות עברו מעשה מגייר, וכאן תשימו לב להנחה סמויה מסוימת נוספת של הסוגיה, שלא יעלה לדעת שלא מתגרים אלא באמצעות טקס מסוים או מעשה מסוים. לא יעלה לדעת שאדם מחליט שהוא יהודי וזה יהודי. אלא חייב שיהיה איזשהו מעשה שהוא מעשה פיזי. זאת אומרת, זה מחייב שיש בלשון למדנות מעשה מצווה או מעשה מגייר. זה חייב שיהיה איזשהו דבר שהוא אקט, שאפשר לחתוך אותו ולהצביע עליו. לפני כן לא ואחרי כן כן. ובגברים זה מילה, זה מעשה מאוד ברור וחד. אחד פשוטו כמשמעו, ולגבי נשים, הסוגיה כאן, ואני אומר, עוד נחזור לזה, ונשאל בכל זאת מאיפה זה בא. לגבי נשים זה תבילה, ומצד אחד יש פה רמזים מסוימים שהסוגיה חיפשה אותם מיותר, שזה עם הפסוקים, ובהמשך יש חטיבה שנוספת, שהיא כאילו מסגירה לגמרי את מקור התבילה. וביהושע, התבילה באמהות מנהלן, וכמובן שאלה מאוד מוזרה, וכבר העירו עליה ראשונים, הרי שורה אחת לפני כן, מה אמרו לנו, מאיפה באה תבילה באבות? מהזעה של הקורבן, למה לא לדבר משם גם לאמהות? זה כאילו מבחינה פילולוגית נראה שהשורה הזאת היא חטיבה עצמאית שלא נאמרה ישירות בזיקה למשפט הקודם. כאילו יש שני הסברים כאילו מאיפה יודעים תבילה, אבל תראו גם את השוני העצום בתבנית הזאת של ההסבר הזה. וביהושע התבילה באמהות מנהלן, שברהו! ואם כן, במה נכנסו תחת כנפי השכינה? או בלשון מאוד פשוטה, אפשר להתנסח שכן מצינו באמהות, לא כי אנחנו יכולים ממש לראות פה תקדים היסטורי, שהיסטוריונים חשפו לנו שכך היה, אלא כי לא עולה לדעת שאין מעשה, תבילה זה המעשה הכי מתאים, טוב, וזה האמהות שלנו בטח תבלו. כן, זה פחות או יותר רמת הטיעון, אבל אם אחרות, יש פער, למרות ההצגה השווה בברייתא, שכן מצינו באבות, שמצינו מאמהות, לסוג אחר לגמרי של מצינו. פה מצינו כי באמת מצינו, ופה מצינו כי אנחנו בטוחים שזה כך היה. כן? כלומר, התבילה מגיעה מכוח הסברה, לא עלה לדעת שזה לא מעשה מגייר, ואם יש לו כוח לאמהות, יש לו כוח גם לנו. כן,
זה כמו הבדיחה, איך יודעים שמשה רבינו זה בפני שהוא אחר? מה? אני חושב שהוא
לא, אבל הוא לא מוכר. אברהם הלך עם כיפה, חתום. שתיים ולא יותר טוב, כן. כן, בבקשה.
אבל אני חושב שדור המדבר לא היה להם ברית מילה משום סכנה.
אבל הם היו כבר צאצאים של יצאי מצרים שמעלו.
כן.
מה נחשב? אם הם נולדו...
היו צריכים תפילה?
לא, כי הם יהודים. הם נולדו יהודים. בסדר, אתה גם עושה קודם
היום. אני חושב שהם פעם זה כבר רבי, אותו שייק מהמידן, שהוא מלמד מגלגות, שהוא טען שהסיבה שלא מדברים בכלל על התבילה, בתנך, זה שבעולם שהקודשים ותארות הם באמת חלק של החיי יומיום, אז תפילה זה לא דבר. ועד כולם טוב למתני קורא פסח.
אתה מתחיל כבר לגרור אותי למה שלא רציתי להיכנס היום, מאיפה התבילה מגיעה, אתה רומז זה משנה מפורשת בפסחים, אחות בית שמאי ובית הלל, על הצורך שגר יטבול לפני אכילת קורבן פסח, ולרשותך בוא נדחה את זה בשבוע או שבועיים, בסדר? יש פה סוגיה מאוד נכבדה עם המון פולמוס, שאולי התבילה, מה אתה בעצם רומז, אם כבר אמרת את זה, שמאיפה התבילה מגיעה? כן, כלומר מי שהתגר עושה לאכול קושי, צריך לטבול. עוד לבדוק את זה, בסדר? כן, בסדר.
בן ישמעאל שמתגייר,
כן.
הוא לא יכול לעשות אותו מילה.
זה מחלוקת אדירה בין הראשונים, אם תרצו נקדיש לזה יחידה, בסדר? אבל זה נקרא בלשון הסוגיות ערבי מהול. זה תוספות פה למטה, אם אתה רוצה לראות פה במ"ו עמוד ב', תוספות דיבור מתחיל ברבי יוסי. מחלוקת משולשת בין הראשונים, לגבי השפה גמרית. מצד אחד, קטן, שמחלוקת, יש שתי תבניות של מהול, או קטן שולד מהול, שהוא יהודי, מה עושים איתו? או ערבי מהול לגבי גיור, יש מחלוקת משולשת, דעה אחת אומרת, הוא עושה השפה גמרית והוא לא עושה, דעה שנייה אומרת ההפך, ודעה שלישית אומרת שניהם עושים. כך גם שלוש דעות. תיאורטית היה אפשר גם דעה רביעית, אבל היא פשוט לא קיימת. בסדר? זה נושא סבוך ועוד לא. בסדר, כן.
אני אסמכת למה שאני אומר, אבל עושה רושם שהיה מסורת, זאת אומרת, ידוע, היה ברור לכולם שזה מה שעושים.
נכון, נכון.
והמסורת הזאת היא באה לידי ביטוי בסוגיה.
נכון, לסוגיה הזאת חיה בעולם שתפילה היא מציאות קיימת והיא כבר ברורה לה, ולכן גם אין לה שום קושי להגיד שכמצינו באמהות. כן, בדיוק כמו שאמרתם על השטריימר של אברהם אבינו, זה בהחלט נכון. כן? טוב, זה גם ברור לסוגיה הזאת שיש לתבילה כוח שהוא מעבר לתומה וטהרה. זה ברור שהסוגיה כבר רואה את זה כך. אבל זה ברור, גם את זה תיקחו את מצד אחד חוסר הבהירות של המקור והבהירות הקונספטואלית של תבילה. כלומר, תבילה ברור להם שהוא יודע לעבוד. ומה שבהיר מבחינה קונספטואלית, אז הוא עובד הכי טוב. כלומר, ראינו דבר דומה גם שנה שעברה עם שטר, בקידוש השטר, מי שזוכר. המקור הכי פשוט בתורה לדרכי הקידושים זה או כסף או ביה. השטר, אין אף אחד בכל המקרא שמקדש בשטרות. השטר מגיע מאיפה? מגט. אבל מה למדתי מגט? שהוא יודע לעבוד בתחום האישות. אם הוא יודע לעבוד, שיעבוד, כן. כלומר, הוא עובד מצוין. למשל, אם אתם זוכרים, בגמרא בתת עמוד ב' שהגמרא הייתה הווה אמינא שכסף וביה ביחד נצרכים, אבל היה ברור לה ששטר לבד כבר יודעת לקדש. כלומר, השטר מצד אחד הוא נראה נלמד מגט, הוא נראה מאוחר, גם מבחינה הכניסה שלו, כלומר גם כרונולוגית ולוגית, אבל ברגע שהוא נכנס, כי הוא נכנס כי הוא מתאים לתחום, הוא יודע לעבוד, אז הוא עובד יותר טוב מכולם. זה מאוד מאוד דומה, כלומר, התפילה מאוד עמומה בתנך, מאוד. ומהצד השני, כשהוא נכנס, אז הוא עובד כמו תותח, הוא יודע בדיוק לעשות את העבודה. כן.
אמרת שזה לא בטוח רבי עקיבא כאן.
רשי פה, מה שזה רבי יהושע, תסתכלי.
אבל מה, האסוציאציה שלי היה מקווה ישראל השם, כאילו מי מטהר אתכם, אז אם יש לך
שמיים. יפה, יפה. עכשיו ברשותכם, בואו נעבור לגמרא בכריתות. וממנה אני רוצה גם להספיק היום לראות קו אחר לגמרי לכל המקור לסדר הגיור. הגמרא בכריתות בתחילת הפרק השני עוסקת במחוסרי כפרה. וזה ארבע דמויות שיש להם טומאה יוצאת מגופם, שהם זקוקים להביא קורבן כדי שיוכלו להיכנס למקדש. ארבעה מחוסרי כפרה וארבעה מביאים אל הזדון כשוגג. ואלה הם מחוסרי כפרה, הזב והזבה והולדת במצורה. בליעזר בן יעקב אומר, גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו אדם. זה המקור במשנה לקורבן, ועל זה מהירה הגמרא שם בחטא עמוד ב' באמצע העמוד, היא שואלת בתנא קמא, מה היא טעמה לתנאי גר? למה תנא קמא לא סופרים את הגר במסגרת מחוסרי הכפרה? והיא אומרת לך, כי קטני מידם למישרי למיכל בקודשים. גר כי קמייתי קורבן לאחשור אי נפשי למיכל בקהל. אז זה מסביר שם רש"י, אני קורא. גר מורכב לאכול בקודשים, ואפילו לרבנן סביר לו כרבלזור בן יעקב. כלומר, רש"י סבור שרבנן לא חולקים על רבלזור בן יעקב בעצם העובדה שגר שלא הקריב קורבן שהוא מנוע מלאכול בקודשים. אבל הוא מנוע מלאכול בקודשים מכוח סיבה שונה מאשר שאר מחוסרי הכפרה. שאר מחוסרי הכפרה מנועים משום שהם טמאים. הגר מנוע משום שהוא לא השלים את הליך גרותו. כן, אני מקריא את רש"י, דפיו לרבונן, סבירו לו קבל זה בן יעקב, דמר להשתרוי או ידמייתי, ועד אלת נילה, משום זה לא מקרה מחוסרי כפרה, זה פשוט קטגורית, לא נכנס תחת אותה קטגוריה. ונראה מכאן, ועוד נצטרך את הדעת הזה יותר, לא היום, פשוט לא נספיק, שאיכשהו הקורבן קשור ביכולת של הגר להיכנס למקדש ולאכול קודשים. ועם זאת, יש פה צליל שהוא מאוד מעניין ומאוד חשוד, שרומז לעניין נוסף. וזה נאמר כאן, כי קמייתי קורבן לאחשור אי נפשי למעל בקהל, שמרמז גם לתחום של אישות. של אישות. ברמב״ם אין לזה זכר, שתדעו, ברמב״ם מפורש שזה רק באיסור קודשים ולא יותר מזה, אבל יש פה צליל. ובאמת בשיטה מקובטת על הסוגיה שם בקריתות, זה נמצא באשמתות. בסוף נאמר, אני מקריא, פירוש ואסור, גר מחוסר כפרה, פירוש ואסור לאכול בקודשים ופוסל אישה בביאתו לכהונה. שעל זה ברשותכם שני דברים. ראשית, יש איזה דיון מאוד ארוך ויסודי בספרו של מורי ורבי הרב עמיטל, ספרו רסיסי טל. הסימן הראשון הוא על גיור, ושם הפרק הראשון בסימן על גיור הוא מסכם בעניין הזה. אני באמצע הסימן, אז אני לא, באמצע המתח, כן, אני לא יודע מה יהיה בסוף. הדבר השני, באחד מהשנים שהייתי בבוסטון בתשעה באב אצל סבי הרב, מישהו מכם פעם היה שם בתשעה באב? עכשיו יצא ספר, תמיד הרב בתשעה באב הזכיר את הבדיחה של הרב עמיטל על חוסית שפוגש מסנגל בתשעה באב, ורואה שהוא עצוב. למה אתה עצוב? תסביר לו, חרב הבית, כל הצרות של עם ישראל, איזה חוסית אומר לו, תראה, סוף סוף פעם בשנה יש יום כמו שאתם אוהבים ואתם עצובים בו. הרב, לפי שבוע ממש היה נהנה. הוא היה בשמונה בבוקר מתחיל את התפילה, אני מתאר את השנה הראשונה שאני זוכר אצלו, תשע"ח, ויצאו מבית הכנסת בחמש אחרי צהריים. ואם תפתחו קצת את הדברים שיצאו, הוא היה מדבר על כל מה שהוא אהב. הוא היה מדבר על הגורל היהודי, והזדהות עם העם היהודי, והסבל היהודי, והיה נכנס לכל התחומים שהוא היה מדבר אליהם, מדבר. עם השנים השעות התקצרו, בגלל שהמצבו הבריאותי רק יידרדר עם השנים. אבל הוא היה ממש מעריך בדברים, היו קינות שהוא שעה שלמה דיבר עליהם. ואחד מבני הדודים שלי היה לו תחביב. הוא היה יושב בשורה האחורית, וסופר כמה פעמים הרב עובר על איסור תלמוד תורה בתשעה באב. ובאמת, אחד מהדברים שהעורך של הכרך, הרב שכטר, ג'י ג'י שכטר מאיר, זה על ההגדרה הרחבה של מה נקרא דברים הרעים בתשעה באב, שהרב סולובייצ'יק הרשה לעצמו בתשעה באב. אחד מהדברים שזכורים לי היטב שהוא העיר, זה, הוא מוטרד מאוד מפרשנות של פסוק אחד באיכה. באיכה פרק א' פסוק י' נאמר ידו שלח צער על כל מחמדיה כי ציווית. הפסוק אומר ידו פרס צער על כל מחמדיה כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו וקהלך, שזה רמז לעמון ומואב. והרב ניסה להבין למה המקונן הוא רואה לנכון להדגיש שבאו במקדש גויים שציווית שלא יבואו בקהל. הוא למשך שעה שלמה נתן שיעור על הקשר בין איסור ביאת מקדש לבין איסור ביאה בקהל. והוא רוצה לחדש כל זה בתשעה באב שיש איסור ביאת מקדש מיוחד על גויים שלא יכולים לבוא בקהל. כן, אני לא יודע אם הוא היה מודע לכתובת שמצאו, אם אתה מכיר אותה, שבכלל גויים לא באו למקדש, ואני לא יודע מה הידיעות ההיסטוריות, אבל זה מבחינות מסוימות, יש פה צליל כזה בסוגיה כאן, אני סוגר פה את העניין, שגוי שקורבנו קשור לביאה בקהל, ואיכשהו קשור גם לאכילה בקודשים. Okay. בהמשך הסוגיה, הגמרא מנסה לצחות על המקור של קורבן גיור, או של סדר הגיור, והגמרא מביאה כאמור שתי ברייתות, שאחת מהן כבר קראנו קודם, בואו עכשיו נקרא את זו שקודמת לה. בטת עמוד א' עכשיו. הגמרא לוקחת אותנו, וזה ברור מהגמרא, לפרשת נסחים במדבר תדבר. אני מקריא את הפרשה. וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישר ריח ניחוח לאדוני, כאשר תעשו כן יעשה. הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר, חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני אדוני. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם. והברייתא מנסה לפענח מפה מהו אותו אישר ריח ניחוח להשם שיעשה אותו הגר. וזה הברייתא אומרת כך, אני מקריא. תניא אידך, שורה ראשונה בצאת עמוד א', יעשה אישר ריח ניחוח להשם. שומע אני כל שעולה לאישים אפילו מנחה? תגוד לומר, כאשר תעשו כן יעשה. בפשטות, מה חושב אדם שהכוונה? כמו שאתם עושים היום, כך גם הוא יעשה היום. אבל הברייתא מפרשת, כמו שאתם עשיתם בסיני, כך הוא יעשה, שהוא מתגייר. מה אתם מיני דמים? אף הם מיני דמים. לנו התכונה הבולטת והמרכזית שאנחנו זקוקים, זה דם. אם אתם עולה ושלמים, תסתכלו בשמות חבדלת, אף הם עולה ושלמים, תלמוד לומר, ככם כגר יהיה, לכם יקשתי ולא לקורבנותיכם. או במילים אחרות, אם נחשוב על הרציונל, מה שנאמר כאן הוא, דבר הנדרש מקורבן גיור זה שיהיה בו הרצאת דמים, שתוסיפו לזה שגם בברית המילה יש דמים, ושהדבר שקורית בריתות זה דם. זה הדבר שאדם מסמל את הנפש וכולי, זה הדבר שמבחינה סימבולית הוא קורית ברית, ואם כך הדם של הקורבן הוא מצטרף היטב לדם של המילאה. מה שלא מתעקשים בגר זה איזה קורבן יוצר את הדם, זה יכול להיות אוף, אבל לא מנחה, כי במנחה אין דמים, זה הדבר שעולה. ואז יש את הבריתא הבאה שכבר קראנו קודם, רבי אומר, ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאה דם, אף הם לא יכנסו אלא במילה וטבילה והרצאה דם, ורבי לומד את הקורבן הגיור לא מהפסוק ועשה אישי ריח ניחוח להשם, אלא רבי לומד את זה מככם כגר. ככה מתואר כאן מחלוקת שהיא בתוך הפסוק הזה במדבר תדבר, ושיוצרת קישור לקורבן של שמות חבדלת. כשמעיינים במדרשי ההלכה, אנחנו מוצאים בתוכם דיונים שאולי מושכים לכיוון אחר לחלוטין. אני קורא בספרי במדבר פסקה ק"ח, על הפסוק הזה. וכי יגור איתכם גר, וכי יגור אין לי אלא המתגייר, שנתגייר מניים, תלמוד לומר, או אשר בתוככם לדורותיכם. והמשך הוא הברייתא הזאת, ועשה איש מין דמים וכו'. אתה אומר מין דמים, ובהמשך יש רבי, מה ישראל שלא באו לברית, לברית אלו שלושה דברים. אז תראי לי, מה זה תחילת הברייתא שלא הובא בבבלי? אין לי אלא מתגייר שנתגייר מניים. מה אבא אמינה? אין לי אלא מתגייר. מה?
מה הסגן בין מתגייר?
אז בואו נתרגם את זה לעברית. אין לי אלא מתגייר שעכשיו הוא מתגייר. ועשה איש ירח נכוח להשם. שנתגייר אתמול או שלשום או לפני שנתיים מניים. מה אבא אמינה של הדרשן שהפסוק הזה על מה מדבר? על המתגייר, על סדר הגיור. וכפי ששמעתי פעם ממורי מנחם כהנה, שלמדתי איתו מדרש הלכה, הוא הציע שהדרשן כאן פירש את הביטוי וכי יגור. איך אתם מבינים את וכי יגור? כאשר הוא גר אצלנו. אבל הוא הציע שהחז"ל, הדרשנים כאן בספר, איך פרשו את הביטוי וכי יגור? וכי יתגייר גר, וכי יגור מתאר אותו כעובר את הליך הגירות. וכך גם עולה בצורה בהירה בספר במדבר פסקה עין א', שנאמר במדבר ט' במסגרת פרשת פסח שני, וכי יגור איתך גר ואז לפסח. שומע אני כיוון שנתגייר יעשה פסח מיד, תמוד לומר כאזרח, מה האזרח ב-14, אף הגר ב-14. שבואו ניתן את הדעת למשמעות של הדרשה התנאית הזאת, שהיא כאמור לא נמצאת בבבלי. בבבלי יש השתלטות מוחלטת של איזו עמדה שכן מצינו. התקדים ההיסטורי, החיקוי של הברית של אבותינו. כאן יש לכאורה עמדה אחרת, שהיא עמדה שלוקחת אותנו למחוזות אחרים לגמרי של העמדת התשתית של סדר הגיור. איך יודעים, איך מתגיירים? אתה מבין למה הבבלי, הייתי אומר, החניק קצת את הדעה הזאת. איך יודעים, איך מתגיירים? פשוט מאוד. יש פסוק בתורה שמספר, וכי יגור איתך גר. איך מתגיירים לפי הדעה הזאת? מה עיקר סדר הגיור? ועשה איש ירח נכוח להשם. מתגיירים באמצעות קורבן. בניגוד לה שכן מצינו באבותינו, יש כאן עמדה אחרת שאומרת, יש פסוק בתורה שהיא אומרת איך מתגיירים, וכי יגור איתך גר, ועשה איש ירח נכוח להשם. כשיש פה גם... רגע, לפני שאני מסביר משהו, בוא נגיד מה זה אומר. יש פה גם, הייתי אומר, מצע שונה לסדר הגיור. האם סדר הגיור הוא תקדימים, או פשוט פסוק שאומר לך איך מתגיירים? אתם חושבים שזה פשוטו של מקרא? כן, אוקיי. מה האגף הזה אומר? לא, קלקלתי אותך, דוד, אבל בסדר. אני חושב שכמעט ברור לי שלא, אבל... זה קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, ואחרי שחז"ל יצרו גר דתי, אז הם גם מחפשים ויכולים לקרוא מפסוק שגם יתאר איך הוא מתגייר, אבל יש פסוק שמתאר את זה. והדבר השני שמאוד מאוד בולט הוא שהדרשה הזאת, מה היא מעמידה במרכז סדר הגיור? את הקורבן. איך מתגיירים? על ידי קורבן, שזו כריתת ברית. זה לעומת התקדים ההיסטורי שהקורבן בלוע סך הכל יחד עם מילה וטבילה. וכן גם צריך להתפלא שהבבלי שאין לו קורבן, שהבבלי מעצים את השכן מעצינו, כן, במיוחד השכן מעצינו של הטבילה שמעצינו אותו בבבלי, כן. עכשיו יש אבל אותו מדרש שני שקראנו, אולי יותר מזה, וזה קודם רבקה אמרה, אתה קראת את זה בגלל?
כן,
זה ממש התקראת? וזה האפשרות שאולי גם הקורבן שחושבים עליו הוא לא קורבן של סיני אלא קורבן פסח. וזה אני חוזר ורוצה לקרוא עוד פעם את פסקה עין א', וכי יגור איתך גר ועשה פסח, שומע אני כיוון שנתגייר יעשה פסח מיד. שעל זה שני דברים. ראשית, זה אומר, זה מה שרבקה קודם העירה, שאולי סדר הגיור לפי הדרשן הזה, הקורבן שהוא חושב עליו, הוא ביסודו של דבר קורבן פסח ולא סיני. ואנחנו כאן נגד עינינו מציבים את כפיית מצרים, במקום להסתבך בכל השאלה שהטריד את הרמב"ן, איך מחברים את המילה של מצרים עם הקורבן או התפילה של סיני, שפה אנחנו רואים את כל ההליך מתרחש במצרים, שזה נוגע גם בעיקר להבנת קורבן פסח, שאינו רק קורבן רגיל, אלא קורבן פסח עיקרו קורבן של, של ברית או של גיור, ולכאורה כתב את הדברים מאוד יפים, בעל הנשך חוכמה, זה בא לידי ביטוי בפרשייה של פסח שני, שלכאורה אין לו אח ורע, יש שם קבוצת אנשים שלא יכלה לקיים את, את, את פסח, בסדר, לא יכולים, לא יכולים, מה זה המועד ב' שהתורה נתנה ורק כאן, ומאיר שמחה שם מסביר מאוד יפה, איך שקורבן פסח הוא חידוש הברית שמחדש כל שנה, הברית שנכרתה במצרים, חוזרים כל שנה בקורטים, והוא לא מהווה קורבן רגיל, ואני יכול גם להוסיף שבדיני קודשים, קורבן פסח הוא חריג מאוד בהרבה פרטים, ועיקרו של קורבן פסח מכוון לאכילה, והוא לא מכוון רק להקרבה למזבח ביסודו של דבר, זה לכאורה מבטא ייחוד מסוים, וכאן אנחנו מגלים גם אם כך בדרשה התנאית של ספרי למדבר פסקה עין א', אולי עמדה תנאית, שראתה את הבסיס של סדר הגיור לא בסיני, כמו שרבי ראה אותו, וכמו שהבבלי בסופו של דבר רואה במהלך אורך כל הדרך, בכל הסוגיות, אלא שרואה אותו כחוזר למצרים. לדבר הזה ייתכן ויש ביטוי גם בסוגיה אחת בבבלי. אני לפי העיניים שלכם רואה שלא כדאי להאריך בזה, אז אני רק אספר איפה זה ו...
זה לא תפילה
כאן, במצרים. אין תפילה במצרים. נסתום היה, ייתכן שלא יכול למקרה, אבל זה ממש ברמה הזאת. לא, גם בבבלי זה מה שאפשר להגיד, אין יותר מזה בשום מקום. כבר אמרתי את זה, בסדר? מי שרוצה לראות, אולי גם בבבלי רמז לעמדה כזו, תוספות ביבמות, מבב עמוד ב', דיבור המתחיל, כי פליגי במעל ולא תבעל, מפנים לסוגיה בדף עין א' ביבמות. שם הם רוצים לקרוא בדברי רבי עקיבא, גם שסדר הגיור חוזר לקורבן פסח. כשלדברים האלה יש שם השלכות לשאלות מרכזיות שנוגעות אולי גם להבנת הליך הגיור. שהרי חלק מהקולות שנשמעו פה קודם, הסבירו את הבחירה בסדר הגיור כחוזר לאבות ביציאת מצרים וסיני ומשום ששם היה קבלת תורה, כאן אנחנו בעצם רואים הפרדה במצרים לבין סיני, או בלשון אחרת בהקשר לקטגוריות של זאב שאתה אלף קודם, האם הדגש על הגיור הוא על, על הלאום, על העם שיוצא ממצרים, או האם הדגש הוא על קבלת עול מצוות, כלומר, החוויה של יציאת מצרים, והדברים יחודדו יותר כשנחזור לכל דודי דופק, נראה איך הרב סולובייצ'יק שם מנתח, מה ההבדל בין מצרים לבין סיני. הוא רואה את המילה כמתבטאת במצרים, ואת הדבילה כמתרחשת בסיני. אבל אם אנחנו מגלים בתנאים עמדה שהכל מתרחש במצרים, אז אנחנו אולי רואים פה גם תובנה אחרת של מה זה גיור. אז זה דבר שעוד דורש ליבון יותר בעתיד. אני אסכם בקצרה, היום עסקנו בניתוח ראשוני של, של אומר, חלקי הליך הגיור של מילה וטבילה, ובשלב הזה עסקנו באופן בסיסי בשאלה של מאיפה לומדים את סדר הגיור. וראינו שבבבלי העמדה המכרעת, הדומיננטית, שזה נלמד, משכן עשינו, אנחנו אגר לדורות מחכה את כניסתם של ישראל לברית, וצד זה ראינו עמדה שנמצאת במדרשי ההלכה שקראה פסוקים כפונים לגר המתגייר ומתארים לו איך הוא מתגייר, וכי יגור איתך גר ואתה תישאר ריח ניחוח להשם. ההבדל במצע הזה הוא תורמי, כי אלו חלקים של הליך הדיור מתגשים מקבלים פרופורציות אחרות לגמרי. הדעה התנאית מדגישה את הקורבן, את הברית של הקורבן, של הדמים, מה שמודגש בעיקר באותה ברייתא, לעומת הדרשה אחרת שיש מילה, תפילה, כלומר, לא רואה שום עדיפות לקורבן, הקורבן בלוע בתוך החלקים האחרים. ראינו אפשרות אפילו לאולי פער פנימי בתוך הדרשות התנאיות שמבחינות בין מצע של מצרים מול מצע של סיני, לעומת אפשרות שעלתה בבבלי של הצירוף שלהם. מצרים וסיני מצטרפות אולי האחת לראותה. כן, עסקנו גם ביחס בין מילה וטבילה, לא השלמנו את הראיית התמונה כולה, אבל אני לפחות ניסיתי פה לטעון שיש פער עצום בין הכן מצינו במילה לבין הכן מצינו בטבילה. במילה זה ברור שמאברהם מלים, בשמות י"ב, אתה רוצה לחוק קורבן פסח, תמול, המילה היא דבר הפשוט וברור, הוספתי בזה חוב שאני חייב לפרוע לכם, שבמקורות ארץ ישראל אם נמצא עמדה שאפשר רק אחד מהם, זה רק האפשרות שאפשר למול, זה גם יחזור למשנה בית שמאי בית הלל שאתה רמזת עליו, ובצד זה שכן מצינו בתפילה, הסוגיה בעצמה זועקת שאין מקור ברור לדבר הזה, מצד שני הוא נדרש והכרחי כדי שגיור יהיה אפשרי עבור נשים, והיות הוא יודע לפעול עבור נשים אז הוא קיבל תוקף ויכולת לפעול גם עבור גברים, ובסופו של דבר הבבלי זה בולט בסוגיה הזאת כבר, הבבלי ראה את התפילה כעיקר הליך הגירות, הוא מבצע את המהפך שמתחולל אצל הגר. עכשיו בפעם הבאה אנחנו נתקדם פה בסוגיית הבבלי, נביא ברייתות של מקורות ארץ ישראל ונראה את המשך הסוגיה, כי הסוגיה לא הסתיימה, ונמשיך ללבן, כשאז נעביר נצת כובד הדיון בעיקר שתת חכמים שהיא דורשת ביור נמרץ, הצירוף של שניהם, איך הם פועלים בדיוק. וכאן אני מציע שנקרא במשותף, יש כמה וכמה דברים שכתב סבי הרב סולובייצ'יק הזה, יש לו ויגות הגריד, מישהו מחזיק את זה בבית? יש לו שם כמה וכמה עמודים בתחום הזה, הוא מנסה לפענח שם כמה דברים מוקשים מאוד מבחינה סברה בתחום הזה של מילה או טבילה, בכל עוד היא דופק אפשר לראות איך זה בנוי על זה, אבל זה כתוב קצת אחרת, יסיק אותנו לפחות פעם או פעמיים הניסיון לפענח את הדבר הזה, נעשה גם לפענח אחרי זה בקבוצת מאיפה מגיעה הטבילה באמת, מה טבעה של הטבילה, גם לעמוד קצת על סודו של הקורבן. בקצרה ברשותכם משהו קצר הפרשת שבוע על הקורבן, אבל לפני כן אנחנו רוצים לנסות לא לוותר על לימודי תנ"ך קבועים. הודעתי לכם, זה כרגע בתהליכים של דיונים מתקדמים, אנחנו נפתח פעם לחודש בית מדרש תנ"ך עם שיתוף פעולה עם מכללת הרצוג. שהמורים של מכללת הרצוג יבואו לפה ונעשה הרבה לימוד משותפים. אבל בצד זאת רוצים לבדוק אם יש עניין גם לערב לימוד שבועי בתנ"ך. אנחנו בשבוע הבא ובשבוע שאחריו נריץ סדרת היכרות עם תלמיד חכם שהוא עכשיו תושב חדש בעיר, הרב יהודה רק, שהוא בוגר של ישיבת הר עציון, שבימי ראשון בערב אחרי ערבית 8:15 ייתן שיעור פרשת שבוע. כל שיעור תהיה יחידה לעצמה, הוא יעסוק בנושא עצמאי, אז אפשר לבוא מתי שרוצים, גם לא צריכים כמו השיעור הזה להתחייב לכל השנה כולה. במידה ויהיה עניין, אז נקיים את זה כל השנה כולה. אם זה פחות עניין, הציבור בוחר. בסדר? אז אתם מוזמנים, אני אוציא הודעה במייל, ואתם מוזמנים גם להזמין לכל מי שרוצים. ברשותכם, שני מילים על העקדה, שעומד בשיא של הניסיונות של אברהם אבינו, ושעומד בסיומה של הפרשה שלנו. כן? הרבה נאמר על העקדה והזמן לא מאפשר לפרוס יריעה רחבה. אני רוצה ממש בקצרה להצביע על השאלה של הלקח של העקדה. מי שקרא את חילו רעדה של קיקגורד, אחד מהדברים שהוא מעלה לרמה של אבסורד, זה האם העקדה היא לקח לדורות. זה מעשה הרואי לחיקוי. הוא מתאר שם את הנוצרי הנחמד, הוא נוצרי, שילך לכנסייה, וקומו מספר, יופי אברהם רצה להרוג את הבן, והוא חוזר הביתה ורוצה לחכות אותו. בחלק האנקדוטה הזאת היא מעלה על הפרק את כל השאלה של הבעייתיות המוסרית, של העקדה, בעוד שהתורה מתארת לו כניסיון לראות אם אברהם יעקוד את בנו או לא, אם הוא יהיה מוכן לעשות את זה. אבל השאלה שכמובן עולה ומתבררת היא למה אברהם אמור לחשוב באותה עת. אז כולם יודעים את הסוף הטוב, כלומר הסוף הטוב, הלקח הוא שלא צריך להרוג ילדים, אבל אני נוטה לחשוב שאברהם הלך לעקדה, אם הוא חשב שהוא לא צריך להרוג אותו, אז מה הניסיון, כן? אז הרב יואל בן נון בחיבורו פרקי אבות, מה אתה אומר?
זה ציווי שלא חוזר על עצמו.
נכון. אבל מה אברהם חושב?
אז
הרב יואל בן נון מביא בשם אשתו, אסתר, מי שמכיר אותה, הוא כותב בפרקי אבות שיש לו כל שנה בפרשת וירא ויכוח בשולחן שבת. בנושא הזה, שהיא טוענת שהניסיון היה לראות, אם הוא לרגע יחשוב שבאמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כלומר ההפך ממה שאני פורס, הוא בכבוד גדול מתפלמס איתה. וגם הוא סבור שאכן שהוא הלך לעקדה, הוא היה צריך לכאורה, מסתבר שהיה צריך לעלות לדעתו, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. והשאלה היא מה הוא אמר, הוא אמר אותו דין לחשבון שהוא נתן. כאן בטרמינולוגיה הלכתית, אני אקריא לכם איך רב חיים מבריסק גמר בפרשת העקדה. זה דברים מעניינים, אתם יודעים שרשי בפירושו לעקדה, כשהמלאך נגלה לאברהם ואומר לו אל תשלח ידך אל הנער, אז רשי כותב שאברהם התחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו אפרוס לפניך שיחי. אתמול אמרת לי יצחק יקרא לך זרה, היום אחרי זה אמרת לי עליהו לעולה, ועכשיו אתם אמרת תשלח ידך, מה קורה פה? ועל זה שאל רב חיים שאלה פשוטה. למה אם השאלה מנקרת בליבו של אברהם, למה זה בא בפסוק הזה, את תשלח איתך לנער, אם זה מנקר בליבו, תשאל את זה קצת לפני. ואנחנו הרי יודעים שאברהם ידע לשאול ולדבוע בפרשת דום. ועל זה מביא הרב סולובייצ'יק את המשפט הבא, ואומר כך, אחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא הכחשת שני כתובים והכרעת הכתוב השלישי. ולא לחינם אנו קוראים בבראשית רבה, שאחר שאמר המלאך לאברהם, את תשלח ידך על הנער, עמד אברהם ושאל, אתמול אמרת לי כי ויצחק יקרא לך זרה, ואתמול אמרת כך לך. כלומר, הדרמה הנשגבה של העקדה משתקפת לא רק באקט של מסירת נפש של אב ובנו ובלעת יצחק לקורבן על גבי המזבח. וזה אני מוסיף בסוגריים, כאן אפשר לראות תקדים או מודל למסירות נפש, בדורנו יש הרבה שקיימו בעצמם את אותה מסירות נפש, אלא הרב מוסיף פה גם דבר נוסף. ולכשתעיינו בכתביו של הרב סולובייצ'יק, או שתזכרו במה שכבר עיינתם, זה אחד מאבני היסוד של דרך ההנהגה שלו את יהדות ארצות הברית, או באופן כולל יותר, יהודי שחי בתוך המציאות המודרנית ותוהה על מערכות הגומלין ביניהם. וזה התוספת, אלא גם בלבטי נפשו של אברהם. כלומר, הניסיון, יש פה השפעות ברורות של קיקגר, אבל הניסיון הוא לא רק ירוק את הבב, לא ירוק את הבן, אלא באמת גם מה הוא יחשוב. וכאן הוא מוסיף, שלא תפס את דברי השם כאילו חס ושלום הכחישו הדדי, הוא הולך עם פרדוק. ומכל מקום הבליג על יסוריו וחבליו והשכים בבוקר וחבש את החמור. כשהמלאך מתגלה אליו והכרעה בין שני הכתובים הכחישים זה את זה בא, אז עמד ושאל. שמעתי פעם מפי אבא מרי בשם רבנו הגדול רבי חיים איש בריסק, שכל זמן שהכתוב השלישי המכריע לא בא, לא היה אברהם רשאי לשאול, ולפיכך התאפק עד סוף המחזה. יסורי התודעה של איש האלוקים וכוח הבלגתו הענקי והנורא בוקעים כאן באור בהיר וזך. והיסוד הזה תוכלו לראות, תעשו תרגיל פשוט, תקחו את הספר של טולקל, מקורות הרב, תחפשו תחת המילה עקדה ותחפשו את המקומות שהרב סולובייצ'יק שמתח את העקדה, אתם תראו שהוא רואה את העקדה כאב טיפוס למודל הזה שיהודי מקיים דברים כשהוא מצווה גם אם הוא לא מבין הכל. או אחזור לאותה נקודה של המפגש שלנו עם העולם המודרני, שהוא בעצם מפגש של המסורת עם אנחנו. כי אנחנו חלק מהמציאות המודרנית, תפיסות העולם ההומניות, האנושיות שלנו הן כזאת. הרב מתאר רבות את הקורבן והוויתור שיהודי צריך לנהוג. ואפשר לעיין לרב פרס בספרו בספר האיגרות שיצא לאור לפני כשנתיים, Covenant Community and Commitment, שם אפשר לראות שקו ההנהגה המרכזי שהוא נהג בו כלפי יהדות ארצות הברית, לא הייתה למכור להם את האשליה או את הרצון שאפשר לחלוטין להתאים בין התפיסות האמריקאיות והמודרנה עם היהדות. הוא לא בא להראות שאפשר להסביר את כל היהדות בעיניים מודרניות, אלא הוא הלך על חבל, הייתי אומר, דק, והייתי אומר גם משהו מאוד דיאלקטי. מצד אחד הוא היה איש מאוד מודרני וכיבד את המודרנה וראה בה דבר חשוב, ושיש בה הלכי רוח לא במובן של מודות, אלא תכנים רוחניים עמוקים ומעצימים את כבוד האדם ואת עמידתו מול האלוקים, מעצים את צלם האלוקים ודברים מפורשים באיש אמונה בודד, וכל מי שהכיר אותו גם ידע שזה היה משהו מאוד עמוק בו. מצד שני, הוא לא ניסה כדרך של הוגים מסוימים שחיו על צמתים כאלה להתאים את התורה לתפיסות המודרניות. הוא לא ניסה להניח שכל רעיון מודרני או עכשווי הוא דבר שמתאים לתורה ושצריך להסביר את התורה כך שהיא תתאים להם. כך מצד אחד יש פחות אפולוגטיקה בכתבים שלו, מצד שני יש חזיתות שהוא לא התמודד איתם. זה כדאי לומר. וכשבאמת בודקים איך הוא פנה ליהדות ארצות הברית, או איך הוא פנה לתופעה הזאת של המפגש הזה, אז המפגש היה מפגש שקרה גם לויתור, גם לקורבן. כלומר, דרך ההנהגה הייתה פנייה לאנשי הקהילה ולומר להם, תבינו שלהיות יהודי זה לוותר על משהו. להיות יהודי זה להיות מצווה, להיות יהודי זה להקריב קורבן. היום הרוחות או הקולות שמנשבים, אני חושב בקרב הנוער, הם לא מדברים לא על מודרנה ולא על הומניות, אלא מדברים בעיקר על מה אני מרגיש, על המתחברות. אבל יש איזושהי החלשה של הקול הזה, של המחויבות, של הקורבן, של הוויתור. ויש דבר יפה בזה, אנשים רוצים להרגיש הזדהות עם תורה ומצוות, והדבר ודאי נובע ממקום טוב, גם מבחינת הערכים התורניים. ומצד שני, עולם הגירות הוא זועק שכשאדם נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא, יש דם בכניסה הזאת, סימבולית. שאותה הטפת דם בקורבן או במילה, היא מביאה את זה שהאדם גם נותן משהו, ואדם גם מוותר. ומי שיודע לכפוף את עצמו ולוותר, אז הוא גם יגיע לאותה תורה הגדולה, שהיא גם מוצאת לו את המשמעות לקיום שלו. אבל אפשר להגיע לדבר הזה דווקא על ידי הוויתור, ודווקא על ידי הקורבן, כדרך שעשה אברהם אבינו. טוב, דווקא. Good job.